חולין דף סמכתת, מתחילים בעזרת השם, דף סמכת עמוד ב', שש שורות מלמטה, איבה היה להוא. יש כזאת מעשייה שמספרים שהפרופסור של הבית סוהר נכנס פעם לאחד מהתאים, הוא פונה לאסיר ואומר לו, אתה חייב ניתוח. אחרי הניתוח שואל אותו האסיר, מה? אז הוא אומר לו, לא, פשוט מאוד הורדתי לך את השקדים. אחרי כמה ימים עוד פעם מגיע, אתה צריך ניתוח. מה עכשיו? את הפוליפים הורדתי. אחרי כמה ימים עוד פעם, מה זה כל הניתוחים האלה? מה אני אגיד לך את האמת? הגיעו אליי, ביקשו ממני, נתנו לי שוחד, תוציא את האסיר הזה מבית סוהר, אבל כאן אתה יודע, זה מקום שאף אחד לא יוצא, אני מנסה להוציא אותך לאט לאט. משהו בסגנון הזה, הגמרא פה מדברת לגבי העניין שכשלוקחים בהמה, שוחטים בהמה מעוברת, רואים שבפנים יש עובר, אז ההלכה אומרת שהעובר הזה מותר באכילה בלי שחיטה. גם אם הוא חי, לא צריכים לשחוט אותו בשביל לאכול ממנו. אבל מה קורה אם העובר הוציא, נאמר, רגל לפני ששחטו את הבהמה, והחזיר את הרגל בחזרה פנימה, אז אומר רבי יוחנן שאין לידה באיברים. זאת אומרת, זה שיצא רק רגל, אפילו אם הוא יצא עצם זה שהוא חזר, הוא יהיה מותר על ידי שחיטת אמו. אבל גם רבי יוחנן מודה שאם רוב העובר יצא, אפילו אם הוא חזר, זה נחשב שהוא כבר נולד, והוא לא יהיה מותר אגב שחיטת אמו. על זה הגמרא שואלת, מה יקרה אם הוא יצא קצת קצת? איבה אלו, לדברי האומר אין לידה באיברים. לפי דעת רבי יוחנן שסובר שאין לידה באיברים, זאת אומרת שברגע שאיבר יצא וחזר אחר כך פנימה, אז זה לא נחשב שהוא נולד, והוא יהיה מותר אגב שחיטת אמו בכל זאת. מה קורה אם הוציא העובר את ידו והחזירה? העובר הוציא את הרגל הקדמית שנקראת כאן יד, והחזיר חזרה את ידו פנימה, ואחר כך אמו נשחטה. אז אנחנו אומרים שזה לא נקרא לידה, בסדר, אבל אחר כך הוא הוציא, חזר והוציא את ידו השנייה והחזירה, עד ששלימו לרובו, עד שבסופו של דבר, העובר הוציא עוד איבר ועוד איבר, והחזיר כמובן תמיד, אבל אם אתה מצרף את כל האיברים שיצאו, בסך הכל יוצא שרוב העובר כבר יצא החוצה, והוא חזר. האם אנחנו אומרים שזה נקרא שהוא נולד או לא? מהו? מי אמרין על הנפק לירובה? וכי אנחנו אומרים שהוא לא ניתר בשחיטת אמו כי רוב הוולד כבר יצא. או דילמה, כיוון דהדר הדר, או שנאמר לא, מכיוון שהוא חזר חזרה פנימה, וכל פעם יצא רק איבר אחד, וזה לא רוב, אז אנחנו מתייחסים לכל איבר בנפרד, ואז הוא לא יהיה, זה לא נחשב שהוא נולד, והוא כן יהיה מותר לגב שחיטת אמו. אם תמצא לומר כיוון דהדר הדר, אם תרצה לומר שאותו איבר שיצא, מכיוון שהוא חזר, זה נחשב כאילו אף פעם לא יצא, ותמיד מתחשבים בכל איבר שיצא כמו מיעוט. אם כן, יש לי ספק נוסף. הוציא עובר את ידו, ומיד חתך. זאת אומרת, העובר הוציא את ידו, אז בא להרפת, הלך וחתך את אותו יד שיצאה. ואז חזר והוציא את ידו השנייה, וחתך גם, עד שישלימו לרובו. עכשיו הוא הוציא את כל פעם איבר אחד וחתכו את אותו איבר שיצא. כל האיברים יחד, החתוכים, הם רוב העובר כבר. מהו? מי אמרין על הנפק לירובה? האם כאן אנחנו כבר כן אומרים שרוב העובר יצא ואז הוא יהיה נחשב נולד? או דילמה, רובה בבת אחת בעינן, או שצריך שרוב העובר יצא בפעם אחת, רק אז זה נחשב שהוא נולד, אבל אם כל פעם יצא רק איבר אחד, זה לא נקרא שהוא נולד, ואז הוא כן יהיה מותר אגב שחיטת אמו. אומרת הגמרא לשאלה השנייה, תשמע, מהמשנה שלנו תשובה לספק השני. המשנה אומרת, זה הכלל. מה קורה אם אחרי השחיטה מוצאים בתוך גופה של הבהמה המעוברת כל מיני איברים, ממנה או מהוולד, שהם נחתכו. אז הכלל הוא, דבר שגופה אסור, אם זה איבר מגוף הבהמה המעוברת, אז האיברים החתוכים האלה אסורים כי הם נחשבים איבר מן החי, כי הם נחתכו כשעדיין הייתה בחיים, ושאינו גופה מותר, אבל אם זה איברים של הוולד שנחתכו ממנו כשהייתה לפני שחיטה, אז אותם איברים יהיו מותרים. עכשיו, ככה אנחנו הבנו עד עכשיו, אבל מה שלא מובן בחלק השני, שאין גופה, זאת אומרת איברים שהם אינם מגופה של הבהמה, אז מה כן? מהוולד, מהעובר. אם כן, נשאלת השאלה, שאין גופה להטוי אימי, מה זה בא לרבות? את האיבר של העובר? הרי זה כבר כתוב מפורש בתחילת המשנה, היא שאם נחתך חתיכה מהעובר, אז, והוא נשאר בתוך הרחם, אז הוא נהיה מותר על ידי השחיטה, אז אם כן, אין צורך בחידוש הזה. אלא מה לאו להטויי כהאי גוונה, איך זה לא בא לרבות באופן הזה שרוב העובר יצא קצת קצת וחתכו את כל פעם את הקצת שיצא ונשאר פה עכשיו מיעוט עובר בתוך הרחם ועל זה אנחנו אומרים שזה נהיה מותר אגב השחיטה. אומרת הגמרא, לא, לעיתויי קלות במאי פרה, זה בא לחבות דבר חדש לגמרי. מה קורה אם שוחטים בהמה מעוברת? מוצאים בפנים שהעגל של הפרה, לצורך העניין העגל, הפרסאות שלו, צריכים הרי להיות חתוכות צדוקות לשתיים, הן קלוטות סגורות. האם הם מותר או אסור? אז מה יהיה אם ייוולד עגל אחרי שהוא נולד ופרסאותיו סגורות? אז לפי דעת רבי שמעון, העגל הזה יהיה אסור, אבל החידוש הוא שאם מצאו כזה עגל בתוך הבהמה, הוא כן יהיה מותר. וזה מה שאומרת הגמרא. אומרת הגמרא, לא, לעתויי קלות במאי פרה. זה בא לרבות עגל, קלות, שמצאו אותו בתוך הרחם של הפרה. ועל יבד רבי שמעון, אפילו לפי דעתו של רבי שמעון, דאף על גב דאמר רבי שמעון, קלות בין פרה אסור. לפי רבי שמעון, אם מוצאים עגל שנולד מפרה ואבא שלו הוא שור, והוא פרסאותיו קלוטות, סגורות, אז הוא נחשב בהמה אסורה, כי הוא לא, אין לו סימני טהרה. אבל במקרה הזה, אני מילי, איך דייצא לאוויר העולם? זה דווקא מדובר שהוא כבר נולד ככה, קלות. אבל איך דלא יצא לאוויר העולם? אבל אם הוא עדיין לא יצא לאוויר העולם, הוא במאי אמו, שערי, ברגע שהוא עדיין במאי אמו, בצורה כזאת, אפילו שפרסאותיו קלוטות, הוא יהיה מותר. באי רב חנניה, עוד שאלה מעניינת. כאן אנחנו מדברים לגבי אותו נושא, לגבי ולד שהיה במאי אמו, ויצא מחוץ למחיצתו. רק שהתוספת כאן, שזה מדובר בקורבן שלמים. קורבן שלמים יכול להיות גם נקבה. אז במקרה שלנו הביאו נקבה, בהמה מעוברת, שבפנים יש עגל. עכשיו, העגל הוציא נאמר את ידו מחוץ לרחם אמו, אבל הוא עכשיו נמצא בתוך העזרה של בית המקדש. עכשיו, העזרה של בית המקדש נקרא מחיצה לגבי קורבנות, שאסור להם, אסור לשחוט את הקורבן, או לעשות אחד מהעבודות של הקורבן מחוץ לעזרה. מצד שני, הרחם, המחיצות של הרחם נקראים מחיצות לגבי זה שאם האיבר יצא מתוך המחיצות האלה, הוא לא נהיה מותר על ידי השחיטה. האם אנחנו אומרים שכשהיד יצאה מחוץ למחיצה של הרחם, אבל היא נמצאת בתוך המחיצה של העזרה, זה נקרא שידיים בתוך המחיצות או לא? זה הספק המעניין שמביא כאן רב חנניה. באי רב חנניה, הוציא עובר של קורבן שלמים את ידו בעזרה מחוץ לרחם של אמו, שהיא הקורבן השלמים, מהו? האם אנחנו אומרים שהמחיצה של העזרה נחשבת במקום המחיצה של הרחם או לא? וכי נאמר, מגוד אהב המחיצה לגבי קודשים, מתוך שהמחיצה של העזרה נחשבת מחיצה לגבי קודשים שאסור לצאת מחוץ למחיצה של העזרה, אז גם כן זה יהיה מחיצה אב ינמי לגבי דהי, אז זה גם יהיה מחיצה לגבי שנחשיב שהיד לא יצא מחוץ לרחם כי נמצאת בתוך המחיצה של העזרה, או דילמה לגבי דהי לאו מחיצה. היא, או שנאמר לו, לגבי העניין שעובר במאי אמו, המחיצה של העזרה, כמה שהיא חשובה מאוד, לא נחשבת מחיצה לגבי בן פקועה, לגבי עובר שנמצא במאי אמו. למה? מכיוון, זה מחיצת עובר אמו היא. המחיצה של העובר זה רק מחיצה אחת. זה הרחם של אמו, ולא המחיצה של העזרה. שואלת הגמרא, אמר לי אביי, ותיבא אליך מחיצה קלה יותר, כמו שתוספות מסביר. מחיצה יותר קלה, מחיצה של ירושלים, גם על זה אתה יכול להסתפק. קודשים קלים בירושלים, כי הרי המחיצה של ירושלים, החומה של ירושלים, היא גם כן נחשבת מחיצה לגבי אכילת קורבן שלמים, שמותר לאכול אותו רק בירושלים, אסור להוציא את הבשר מחוץ לירושלים. אז אולי נאמר שאם קורבן שלמים הוציא הבהמה מעוברת של קורבן שלמים שהיה בירושלים, העובר הוציא את ידו מחוץ לרחם. האם זה שהוא נמצא בתוך חומת ירושלים, אולי זה נחשב שהוא לא יצא בכלל מחוץ לרחם, כי המחיצה של ירושלים תחשיב אותו בתוך המחיצה. קודשים קלים בירושלים, מה הייתה המלוקה מבעלך? למה אתה באמת לא הסתבקת בספק הזה? למה אתה הולך דווקא על המחיצה של העזרה? התשובה היא, זה מחיצת עובר אמו הוא, כי המחיצה של העובר זה אמו ולא המחיצה של ירושלים. אז אם כן אותו דבר גם כאן, הכנה מי, מחיצת עובר אמו היא, אמו הוא, המחיצה של העובר זה לא החומה של העזרה, אלא הרחם של אמו בלבד. עוד ספק מעניין, באי אילפה, הרי אנחנו יודעים שכששוחטים בהמה, צריכים לשחוט את שתי הסימנים, גם את הצינור של הקנה, שזה של הנשימה, וגם את הצינור של הוושט, שדרכו עובר האוכל, המזון של הבהמה. עכשיו, כששוחטים בהמה, מה המטרה של השחיטה? המטרה של השחיטה היא להתיר אותה באכילה, כמובן. אבל מה קורה כששוחטים בהמה, ויש הסיטואציה, מציאות, שהעובר הוציא את היד מחוץ לרחם. עכשיו, לגבי היד הזאת שהעובר הוציא, הרי השחיטה לא מתירה אותו באכילה, את אותו יד, אבל מה זה כן מתיר? דבר מאוד מעניין, זה מתהר אותו שהוא לא יחשב נבלה, למרות שהוא לא נשחט, והוא לא ימותר בשחיטת אמו, לא יהיה לו דין נבלה שהוא יתמה כמו נבלה, כמו בהמה, שלא נשחטה שחיטה כשרה. למה? כי בכל זאת היה פה שחיטה כשרה. אז בעיקרון השחיטה, לגבי אותו יד שיצא מחוץ למחיצתו, מועילה לגבי לתאר אותו מדי תומת נבלה. עכשיו, מה קורה אם שוחטים בהמה? סימן ראשון שחטו, כל העובר היה בתוך מעי אמו. אבל באמצע, אחרי שחטו את הסימן הראשון, לפני הסימן השני, העובר הוציא את ידו החוצה, והסימן השני נשחט כשהיד הייתה בחוץ. עכשיו, כלפי הסימן הראשון, שחט את כל הבהמה, גם את היד הזאת שיצאה החוצה, שתהיה מותרת באכילה, כי הרי ברגע שהיד נמצאת בפנים, היא מותרת באכילה על ידי שחיטת אמו. אבל ברגע שהוא הוציא את ידו החוצה, אז הסימן השני של השחיטה הועיל רק לגבי להתיר אותו מדי תומת נבלה. האם מצטרפים שתי הסימנים יחד או לא? מצד אחד לא, בגלל שהסימן הראשון מיועד להתיר באכילה, והסימן השני מיועד רק לתאר אותו מדי נבלה כלפי היד הזאת. מצד שני נאמר לא, מכיוון שגם הסימן הראשון כששוחטים אותו, זה גם מתאר מדי נבלה. ברור שלא יהיה פה תומת נבלה אם זה יהיה מותר לגמרי באכילה. אז אולי נאמר שהם כן מצטרפים, וזה הספק פה בגמרה. אומרת הגמרה, ביי אילפה, הוציא עובר את ידו בין סימן לסימן, והוא לא יחזיר את ידו, ישאיר את ידו בחוץ. מהו? מי מצטרף סימן ראשון שמתיר אותו גם לאכילה, לסימן שני שרק מתיר לתאר אותו מקודשים, לתאר שהוא לא יתמה, שלא לו דין נבלה, לסימן שני לתארי מדי נבלה, כמו שאמרנו שהעבר הזה לא יתמה בתור נבלה, או לא, או שמכיוון שהסימן הראשון שחטו להתיר באכילה את אותו יד, והסימן השני שחטו רק להתיר אותו מדי תומת נבלה, אז הם לא מצטרפים ביחד, זה הספק. אמר רבה, קל וחומר, אם הועיל לו סימן ראשון לסימן שני להתירו באכילה, הרי מה קורה? הסימן הראשון מועיל לסימן השני להתיר באכילה לא את היד שיצא החוצה, אלא את העובר שעדיין נשאר בפנים, את אמו. זה ודאי, הם ודאי יהיו מותרים באכילה. כל מה שלא יהיה מותר באכילה זה רק היד שיצא החוצה. אז מתוך שהסימן הראשון מועיל לסימן השני להתיר באכילה את העובר ואת אמו חוץ מהיד של העובר שיצאה, אז אם כן, לא יועיל לו לעבר לתארי מדי נבלה, ודאי שזה מועיל לתאר מדי נבלה. עכשיו, מהתורה הדין הוא שאם יש בן פקועה, זה נקרא, זאת אומרת שכששחטו בהמה מעוברת ומצאו בפנים עובר, אותו עובר נקרא בן פקועה, בן שנולד מפקיעה של הבטן של האמא. בכל אופן, הדין הוא שהדין של בן פקועה, הוולד שלו הוא אותו דבר כמוהו. אז מה קורה במקרה שבן פקועה הוציא את היד שלו מחוץ לרחם ואז נשחטה הבהמה מעוברת? אז הבן פקועה עצמו כולו מותר באכילה, חוץ מאותה יד שיצאה החוצה. עכשיו, הוא גדל, מעיקר דין תורה, הדין הוא שבן פקועה, גם אחרי 3 שנים, יש לו דין של בן פקועה, מותר לאכול אותו בלי שחיטה, ולא רק זה, אלא גם אם העגל מתחתן עם, זאת אומרת, אחרי זה הוא קונה שור, הוא חי עם פרה, ונולד להם עוד עגל, העגל שיוולד גם כן יהיה לו דין כמו הבן פקועה. עכשיו השאלה היא, מה קורה לגבי בן פקועה, שיד אחת שלו אסורה, האם הוא מוריש את זה ומנחיל לדורות הבאים גם, שגם הם כולם יהיו אסורים, יד אחת של האבא, של הסבא, של הסבא רבא, מכיוון שהיא פעם יצאה מחוץ למחיצות, היא תישאר תמיד אסורה, זה הספק. אומרת הגמרא, באי רבי ירמיה, מה קורה אם העובר הוציא את ידו ושחטו את אמו ואחר כך הוא גדל ובעל בהמה והוליד? מה הוא לחוש לזרעו? האם אנחנו נאמר שתמיד כל הזרע של אותו עובר תמיד יהיו, היד שלהם תהיה תמיד אסורה? שואלת הגמרא, איך דמי? אילמה דאזל הבהמה מעל יתה. באיזה מקרה מדובר פה? עם מי חי אותו בן פקועה שהיד שלו אסורה? עם בהמה רגילה? אם מדובר במצב כזה, מי עיריה היי דאית באיסור יוצא? מה אתה צריך להגיע דווקא למצב כזה שהבן פקועה היד שלו אסורה משום איסור יוצא? אפילו בן פקועה דאלמא נמי, גם אם יש פה בן פקועה גלט, חלק, בן פקועה רגיל, שכולו מותר, אם לא שחטו אותו ולא אכלו אותו, אלא הוא הלך והביא ולדות, הוא הלך לבהמה רגילה שהיא לא בן פקועה, והביאו ולדות ביחד. עכשיו, אותם ולדות שיוולדו גם אסורים בשחיטה, מה המקור לזה? דאמר רב משרשיה, לדברי האומר חוששים גם לזרע האב, שזה דעתו של חנניה, שחוששים גם לזרע האב, זאת אומרת, כשנולד עגל, מתייחסים גם לשור וגם לפרה, לא רק לפרה. אז אם כן, בן פקועה הבעל בהמה מהלייתה, כשוולד שהוא עובר ששחטו את אמו והוא היה בפנים, והוא נהיה בן פקועה, מותר בלי שחיטה, שהלך והיה ביחד עם בהמה רגילה, שהיא לא בן פקועה, סתם בהמה רגילה, הדין הוא שהוולד אין לו תקנה, כי מצד האבא הרי לא צריך שחיטה בן פקועה מדין תורה, זאת אומרת שאין פה דין של סימנים, הסימנים שלו לא נחשבים סימנים לגבי שחיטה בכלל. עכשיו, לגבי מצד האם, הוא חייב שחיטה, אבל מכיוון שאין לו סימנים, כמו שאפשר לקרוא לזה ככה, כי הרי הוא לא שייך בשחיטה מצד אביו, אז אין לו סימנים באיזשהו מקום. ומצד האמא, הוא הרי חייב שחיטה, אז הוא חייב שחיטה ואין לו סימנים, אז הוא אי אפשר לשחוט אותו, אין לו שום תקנה. אז אם כן, ברור שלא מדובר כאן שהבן פקועה הלך והתחתן עם בהמה רגילה, היה עם בהמה רגילה והביא ולדות. אלא לא צריכה דאזל הבן פקועה דקוותי. מדובר פה שהוא בעצמו היה עם בן פקועה כמותו, שגם היא לא, שגם מצד האם וגם מצד האב, הוולדות לא צריכים עכשיו שחיטה. מאי, עבר, העבר שיצא, מוליד עבר אחר, זאת אומרת, כשנולד ולד משור ומפרה, האם כל עבר מוליד, זאת אומרת, האם רמח איברים, אם נקרא לזה ככה, כמובן שבבהמות זה שונה המספר, אבל נקרא לזה ככה, רמח איברים מולידים רמח איברים עבר מול עבר, ולכן היד הולידה כביכול את היד, ולכן כיוון שהיד אחת הייתה אסורה, אז תמיד כל הולדות יד אחת שלהם תהיה אסורה. ואז באמת היד הזאת תהיה אסורה. עוד דילמה, עוד דילמה, מצד שני אפשר להגיד לו, שאנחנו לא אומרים שהעבר מוליד עבר, אלא אנחנו פשוט מאוד אומרים שלא. אז אם אנחנו אומרים שעבד מוליד עבר, אומרת הגמרא, וחתיך לב ישרי, אז תמיד בכל הולדות יחתכו את אותו עבר. אם נאמר זה רגל ימין הקדמית, יחתכו כל פעם בכל הולדות את אותו עבר אחרי השחיטה, וזה יהיה מותר. ושרי, האמת, אפילו לא יצטרכו שחיטה, כי הרי כבר אמרנו זה בן פקועה. או דילמה, מבלבל זרעי, או שאומרים שלא, הכל הבהמה, בצורה מעורבבת, מולידה בהמה אחרת, אז היד מתערבבת בשאר האיברים, ואז כשנולד אחר כך ולד, אז הוא גם נולד מתוך היד האסורה, כל האיברים שלו מתוך היד האסורה, אז כולו אסור ואי אפשר להתיר אותו באכילה. אומרת הגמרא, יש כאלה גורסים פה, הדר אמר, הדקדוקי סופרים לא כך מקבל את זה, מכיוון שזה למעשה הגמרא פה דנה. פשיטא דמבלבל זרעי, דאם כן, שעבר מוליד עבר, מה תגיד? עבר מוליד עבר? אז שסומה יולד סומה, למה עיוור לא מוליד, הזרע שלו הוא לא עיוור? וקטע יולד קטע, למה אדם שלא, שאין לו רגליים לא מוליד כאלה בלי רגליים? אלא פשיטא דמבלבל זרעי, ודאי שבהמה שלמה מביאה ולד שלם, זה לא קשור עבר מול עבר. אלא ואחר כמי בא אלן, וזה בעצם הספק שלנו עכשיו. בהמה באלמה, לאו מכוח חלב ודם כאתיה ושריה. הרי כל בהמה שמביאה ולד, אנחנו צריכים להגיד שהרי מתוך הבהמה שהביאה את הולד, יש חלב, זה אסור. יש דם, זה אסור באכילה. אז אם כן, הרי בתוך ההבאה של הולד מעורבב שתי איסורים. אז אולי נגיד שהרי הרי יש פה ערבוב של כל האיברים. וזה מה שמביא את הולד הבא. אז אם כן, הרי יש פה גם את החלב והדם, שהוא גם כן מעורבב בתוך האיברים, וגם הוא חלק מה שהביא את הולד. אז אם כן, שהולד הזה יהיה אסור, כי הרי הוא נוצר מחלב ודם גם כן, בתוך העירוב של הדברים המותרים, דיינו של הבשר. אז למה בכל זאת אנחנו מתירים כל הולד? כי אנחנו רואים ששתי דברים אין להם השפעה לאסור. אח הנמי, אותו דבר גם כאן. לא שנה, כי הוא לא, אמנם שיש פה איסור של האיבר, האסור שיצא מהעובר לפני השחיטה, אבל אותו איבר אסור לא משפיע לאסור את הולדות, כמו שהחלב והדם לא משפיע לאסור את הולדות. עוד דילמה, תרי איסורי אמרינן, או שנאמר שזה רק חלב ודם, שתי איסורים שמעורבים בלהביא את הולד, עדיין זה מותר, אבל תלתה לא אמרינן, אבל גם חלב ודם וגם אותו עבר שאסור בגלל שהוא יצא לפני השחיטה, זה כבר שלושה איסורים, כי הרי אותו עבר אסור, אז את זה לא אומרים אולי. שואלת הגמרא ולמן, לפי איזה דעה יש לך שלושה איסורים, גם חלב, גם דם וגם העבר הזה שאסור. איל רבי מאיר, איסור חלב בבן פקועה ודם איקה. באמת יש איסור חלב ודם בבן פקועה, אבל איסור יוצא לקה, כי לפי דעתו שוחטים אפילו בן פקועה, אם כבר נגמרו חודשיו, אם הוא כבר לפני שהוא היה צריך לצאת, הוא כבר מוכן לגמרי, אז גם אם הוא בן פקועה לפי דעתו, חייב שחיטה. אז אם כן, גם אותו עבר שיצא, בכל מקרה היה חייב שחיטה, כמו כל הבהמה, אז הוא לא אוסר. היא לרבי יהודה, איסור יוצא איקה. לפי דעתו של רבי יהודה, באמת יש איסור יוצא בבן פקועה, מכיוון שגם כשהבהמה הייתה מוכנה כבר להיוולד, אז עדיין היא נהייתה מותרת על ידי השחיטה של האמא, ואותו איבר שיצא החוצה נשאר אסור. אבל מצד שני, איסור חלב לקה. הוא סובר שאין איסור חלב בכלל בבן פקועה. אין איסור חלב בכלל בבן פקועה. דתניה, גיד אנשה נוהג בשליל, שליל הכוונה לבן פקועה, וחלבו אסור, דברי רבי מאיר. ורבי יהודה אומר לו, אין נוהג בשליל גיד אנשה, וחלבו גם כן יהיה מותר. אז אם כן, הולד של מוציא יד, זה נחשב כמו, זה אמור להיות מותר, כי יש פה רק שתי איסורים, אין פה איסור חלב הרי. לפי שום דעה מבין הדעות כאן, אין שלושה איסורים של בן פקועה שהיד שלו הייתה אסורה, שהוליד ולד. אלא, אומרת הגמרא, כל מכוח איסור לא אמרינן שזה אוסר. אז אם כן, פשוט דשארי. לא יודע, פשוט שזה מותר. אז בזה באמת אין ספק, כי בכל מקרה אין כאן שלושה איסורים. או שיש איסור של חלב, אבל אין איסור של יוצא, או שיש איסור של יוצא, אבל אין איסור של חלב, לפי כל דעה כשיטתה. אלא מה בכל זאת הספק? והאחי קמי בא אלן, מהו לגמוע את חלבו? החלב של הבן פקועה, האם מותר לשתות את זה או לא? האם חלב דאלמה, הרי חלב דאלמה, סתם חלב של כל פרה בעולם, לא כעבר מן החי דמי, זה לא נחשב שאתה לוקח מדבר חי חלב, זה כמו עבר מתוך חי, ובכל זאת, ושרי, ואתה מתיר את זה בתור עבר מן החי. היי נמי, גם כשהפרה הוציאה יד, כשהיא נולדה, לפני, בשחיטת האם, העגלה הוציאה את היד לפני השחיטה, אז היד שלה נאסרת. אז גם כאן אנחנו אומרים, נאמר, לא שנה, אמנם שהחלב שלה זה של עבר מן החי, כי הרי היא צריכה שחיטה, ואותו יד לעולם לא תהיה מותרת על ידי שחיטה. אבל בכל זאת, אפילו שזה עבר מן החי, החלב שלה יהיה מותר. עוד דילמה, הטעם, חלב רגיל של בהמה רגילה, איתלי תקנת לאיסורי בשחיטה. יש תקנה לאיסור של עבר מן החי על ידי שחיטה של הבהמה. אבל, האחה, ברגע שיצא יד מהבן פקועה, באותו יד נאסרה, לטלי תקנת לאיסורי בשחיטה, אותה יד לעולם לא תהיה מתוקנת על ידי שחיטה, אז אולי החלב גם יהיה אסור. אומרת הגמרא תיקו, השאלה הזאת באמת תעמוד. למדנו במשנה, חותך מעובר וכולי. אם אדם חותך מבהמה מעוברת איזשהו איבר מתוך העובר של הבהמה המעוברת הזאת, אז אנחנו אומרים שאם הוא השאיר את החתיכה הזאת של העובר בתוך הבהמה המעוברת עד אחרי השחיטה, אז אותה חתיכה תהיה מותרת על ידי השחיטה, כי זה נמצא בתוך הבהמה. שואלת הגמרא מנהלן, מאיפה בכלל אנחנו לומדים את כל המושג של בן פקועה שהוא יהיה מותר? דכתיב, הפסוק מביא, נביא את כל הלשון שלו, וכל, לשים לב את המילה, בהמה. מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות, מעלת גרש, שזה הסימני טהרה של הבהמות, אז כתוב עוד פעם את המילה, בבהמה. הלימוד כאן הוא בהמה, שכתובה בתחילת הפסוק, בבהמה שכתוב בסוף הפסוק, ואז הפסוק משלים ואומר, אותה תאכלו, זאת אומרת שאם מצאו בהמה בתוך בהמה אחרת, דהיינו שהיא מעוברת, אז הוולד יהיה מותר. אז מביאה הגמרא, וכל בהמה מפרסת פרסה וגומר, בהמה בבהמה לרבות את הוולד, שגם הוולד מותר, אז כל מה שבתוך הבהמה מותר. אלא מעטה שואלת הגמרא, מה אתה אומר? שבהמה בבהמה, הוולד הוא בתוך בהמה, זאת אומרת שהוולד נקרא גם בהמה, בהמה בבהמה, זאת אומרת הוולד הוא בהמה, יש לו שם בהמה. אז אם כן, אלא מעטה ימירו בו, הרי הפסוק אומר, כשיש לאדם קורבן, שלמים לדוגמה, והוא לוקח בהמה אחרת, והוא מחליף את הקדושה של השלמים לתוך הבהמה האחרת, הבהמה האחרת גם כן יש לו הדין של קדושה, היא נקראת תמורה, אבל הבהמה הראשונה עדיין נשארת בקדושתה. שניהם קדושים. עכשיו שואלת הגמרא, הרי הפסוק אומר לגבי תמורה, יש לשון כזאת שאומרת, יממר ימיר בהמה בבהמה. זאת אומרת שאפשר לעשות תמורה על בהמה. אבל אם עובר נקרא בהמה, אז שיהיה אפשר לעשות תמורה על עובר. נאמר, אדם יש לו קורבן שלמים, שיגיד שהקדושה של הקורבן שלמים יעבור לעובר שנמצא במאי בהמה פלונית. ואז העובר הזה יהיה לו דין של תמורה, שיהיה לו קדושה של קורבן. אלא מעתה אומרת הגמרא, ימירו בו, עלה מתנן, למה כתוב משנה, אין ממירים, לא איברים של בהמת חולין, תמורת בעוברים של קורבנות. אם יש בהמה מעוברת שהיא קדושה בקדושת קורבן, אי אפשר לעשות תמורה של העובר על עבר של בהמת חולין, כלומר על יד של בהמת חולין. אותו דבר ולא עוברים שנמצאים בתוך מאי בהמת חולין, תמורת באיברים של קורבנות. אי אפשר להגיד שהרגל נאמר של בהמת קורבן, הקדושה שלה תעבור לתוך עובר במאי בהמת חולין. ולא איברים ועוברים, לא איברים ולא עוברים של חולין בשלמים, בבהמת שלמים של קודשים. ולא שלמים של חולין, תמורת איבר ועובר של קודשים, דהיינו בהן בקודשים. אז אם כן רואים שעובר אי אפשר לעשות בתמורה, למה? אתה הרי אומר שקוראים לו בהמה, ובבהמה כן אפשר לעשות תמורה. מתרץ את הגמרא, אלא, אמר קרא, באותו פסוק, וכל בהמה, זאת אומרת, וכל, המילה וכל זה אומר שכל מה שתמצא בתוך הבהמה, הרי מה אמרנו? בבהמה, כתוב שם וכל, כל מה שאתה מוצא בבהמה, אתה יכול לאכול, שזה בא לרבות גם את הוולדות. לרבות את הוולד, שואלת הגמרא, יחי אפילו חותך מן התחול ומן הכליות, גם אם חותכים מהתחול ומהכליות של הבהמה עצמה, לא של העובר, שזה גם יהיה מותר, למה המשנה אומרת שזה אסור? הרי זה גם וכל, זה כלול, זה נמצא בתוך הבהמה מעוברת, האיברים הפנימיים שלה שנחתכו לפני השחיטה, נתיר אותם גם כי הם גם בתוך הבהמה. עלה מתנן, חותך מן העובר שבמאה, מותר באכילה. למה כתוב שרק אם חותכים מהעובר שבמאיה, אותו חתיכה תהיה מותרת באכילה, אבל מן התחול ומן הכליות שלה בעצמה, הוא יהיה אסור באכילה. למה באמת זה אסור? זה הרי וכל, זה בתוך הבהמה הזאת. אמר קרא, אותה תאכלו, דהיינו שלמה ולא חסרה. כתוב את המילה אותה, אבל להגיד שצריך להיות שלמה ולא חתיכה מתוך הבהמה הזאת. אלא מעתה שואלת הגמרא, אם לומדים מבכל השוחט את הבהמה, מה יקרה אם אדם שוחט בהמה? ומצא בתוך הבהמה, מצא בעובר בדמות של יונה, או בדמות של בעל חיים אחר, אבל לא של הבהמה הזאת. זאת אומרת, אדם שחט פרה, מצא בפנים בעל חיים אחר, מעוברת בבעל חיים אחר, משהו פלאי מאוד. תשתרי שהדמות היונה הזאת תהיה מותרת באכילה, כי הרי היא, וכל מה שבבהמה צריכה להיות מותרת באכילה. למה אמר רבי יוחנן, השוחט את הבהמה, הוא מצא בדמות יונה, אפילו שיונה זה בעל חיים טהור, בכל זאת, היא אסור באכילה. הרי אמרת שבכל מה שבבהמה צריך להיות מותר. מתרץ את הגמרא, בין הפרסות ולקה. כתוב בתוך אותו פסוק, פרסות ומעלת גירה, רק אלה שיש להם מפריסי פרסה ומעלי גירה, יש להם סימני טהרה של בהמות, רק הם מותרים באכילה אם הם נמצאים בתוך הבהמה. ולקה זה אין כאן ביונה למשל. שואלת הגמרא, אלא מעטה, קלות. בהמה עגל, מצאו עגל בתוך הבהמה המעוברת, שפרסותיו קלוטות במאי פרה ליצר. למה? כי הרי מה אנחנו אומרים? שרק בהמה שהיא מפריסת פרסה, מעלת גירה בתוך הבהמה, רק היא מותרת. אבל אם אתה מוצא עגל שפרסותיו קלוטות סגורות והן לא סדוקות, אז איך אנחנו אומרים שזה יהיה מותר? הרי לפי זה אמור להיות אסור. ענה הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל ברבי שמעון בן יוחאי, זה היה שגור בפי תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, פרסה. הכתוב פרסה אחת, או שתי פרסות, בבהמה תאכלו. אז אם כן, צריך שיהיה לו פרסה אחת, אפילו פרסה אחת, בסדר. אבל אם אין אפילו לו פרסה, זה למשל דמות יונה, אין לה פרסה, אז אותה לא תאכלו. רב שימי ברשי אמר, לעולם, מאיפה אנחנו יודעים היתר בן פקוע, זה לא ממש כתוב וכל בבהמה, אלא זה באמת מה שכתוב בהמה בבהמה, כמו שאמרנו מעט בהתחלה. אז שאלנו אם כן למה אי אפשר לעשות תמורה, אם העובר נקרא בהמה, בהמה בבהמה תאכלו. התשובה היא, למה זה לא נקרא בן פקוע? לעולם כדי כאמרת מעיקרא שעובר כן נקרא בהמה. ותקקשי עלך, אז אם כן למה אין ממירין? למה אי אפשר להמיר, הרי זה נקרא בהמה ואפשר להמיר על בהמה אחרת? התשובה היא, המני, זה שלא ממירים באיבר או בעובר, זה הולך לפי דעתו של רבי שמעון היא. מה הקשר? מה רבי שמעון מיוחד כאן? דמקיש תמורה למעשר בהמה, הוא מקיש את הדין של תמורה למעשר בהמה, נו ואז מה? אז הוא אומר ככה, אותו דבר פה יש הקש, מה מעשר בהמה אינו נוהג באיברים ועוברים, לא שייך לעשות מעשר בהמה בעבר או בעובר. כי מה זה מעשר בהמה? כל הולדות שנולדו באותה שנה, מכניסים אותם לתוך הדיר, פותחים פתח קטן, מעבירים אחד, שתיים, עד העשירי, שמים עליו עם המקל, סימן אדום כזה, הוא מעשר בהמה. עכשיו כך, עובר במאי אמו, איך אתה יכול להעביר אותו תחת השבט? אתה לא יכול להעביר אותו בתוך הבהמה. אותו דבר אם זה רק עבר, מה אתה תעביר את הרגל בעצמה? עשירי, מה עשירי? לא שייך מעשר בהמה בעבר ולא בעובר. אז אם כן אותו דבר גם לא שייך, להגיד שיהיה דין של תמורה או בעבר או בעובר, כי מקישים בין מעשר בהמה לתמורה. שואלת הגמרא, כן, אז בואו רק נשלים את המילים. מה מעשר בהמה אינו נוהג באיברים ועוברים, כי זה לא תחת כל אשר יעבור תחת השבט, תחת המקל. אף תמורה אינה נוהגת באיברים ובעוברים. שואלת הגמרא, מינת תמרה. מאיפה אתה יודע שהמשנה, שאנחנו אומרים שלא ממירים בעובר או באיבר, מי אמר לך שזה הולך לפי דעתו של רבי שמעון באמת? דתנן, משנה אומרת, בסוף של אותה משנה. אמר רבי יוסי, הוא חולק, שהוא סובר שעבר כן נעשה תמורה. אפשר כן לעשות תמורה על עבר. מה הראיה? והלא במוקדשים. אדם הולך ומקדיש בהמה רגילה, ואומר, הרגל של הבהמה יהיה קורבן שלמים. וכי היא לא תהיה קורבן שלמים, ודאי שהיא תהיה. הרי האומר, רגלה של זו עולה. הנה, המשנה לוקחת דוגמה של עולה. כולה עולה. אף כשהיא אומר, רגל של זו תחת זו, תהיה כולה תמורה תחתיה. זאת אומרת, מה קורה אם אדם הולך לרפת, רואה שם פרה, אומר, הרגל של הפרה הזאת תהיה עולה. וכי לא, כולה נהיית עולה. מתפשט הקדושת עולה בכל הבהמה, אותו דבר גם פה, כשאדם מקדיש ואומר שהרגל של הבהמה הזאת תהיה תמורה, אבל לא נגיד שכל הבהמה תהיה תמורה, למה לא? מה זה שונה מתחילת קודשים? ככה טוען בספר של המשנה רבי יוסי. למען כמה דרלי, על מי הוא בא והוא חולק? מי הרישה של המשנה שעליה רבי יוסי חולק? שזה בעצם המשנה של איברים ועוברים, שאמרנו שלא חל על זה תמורה. מי זה התנה של המשנה הזאת? עכשיו, לרבי יוסי יש שתי אפשרויות על מי לחלוק. או על מי שהוא בדרך כלל סתם משנה, ולכן הוא זה שמדבר במשנה היא בתור סתם, שזה רבי מאיר. או מי שתמיד הבר פלוקטה של רבי יוסי, שזה בדרך כלל, דעתו של רבי יהודה. הוא סתם הבר פלוקטה של רבי יוסי בשס, זה רבי יהודה. אז אומרת הגמרא, אי למה לרבי מאיר ורבי יהודה, מיית להו היי סברה, וכי הם סוברים בכלל את המושג שכשמקדישים רגל של בהמה, כולה נהיית קדושה, הם לא סוברים את זה בכלל. והתניה, יכול לומר רגלה של זו עולה, תהי כולה עולה, תלמוד לומר לגבי אדם שמקדיש, כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש. ממנו אותו איבר יהיה קודש, רק הוא, ולא כולו קודש. יכול שאם רק אותו איבר יהיה קודש, אז הוא יכול לפדות את אותו איבר, ותצא לחולין, רק את האיבר באופן פרטי, תלמוד לומר לא, יהיה קודש, בהווייתה תהיה. זאת אומרת שאי אפשר לבדות את אותה רגל. זאת אומרת, אם אדם הלך ומקדיש רגל של בהמה בתור קורבן עולה, רק הרגל תהיה קדושה בקדושת עולה. עכשיו הוא רוצה לבדות את הרגל, אי אפשר, יהיה בהווייתה תהיה. אז מה בכל זאת אפשר לעשות? הכיצד, מה עושים עם הבהמה הזאת? תמחר לאדם שנדר שהוא הולך להביא קורבן עולה, לצורכי עולות, הולך ומפרסם למחירה בהמה לקורבן עולה. הולך אחד, אומר שהוא קיבל על עצמו להביא קורבן עולה. בסדר, קונה את הבהמה הזאת, ואומרים לו, אבל אתה יודע, הרגל הזאת היא כבר קדושה בקדושת עולה. אבל בסדר, הולך מקדיש את שער הבהמה לעולה, ואז מביא את הבהמה הזאת בתור קורבן, ואז מקריבים את הקורבן הזה, כל הבהמה חוץ מהרגל לשם הקונה, ואת הרגל לשם המוכר, וככה מקריבים את זה, אבל היא לא עלתה לבעלים לשם חובה, יש במקום אחר שמעריכים יותר איך אפשר לפתור את שתיהם מהחיוב שלהם. בכל אופן, מה הנקודה כאן? הנקודה כאן היא שאנחנו רואים שלפי הדעה הזאת, רק נשלים את המשנה, ודמי החולין חוץ מדמי איבר שבה, דברי רבי מאיר ורבי יהודה. זאת אומרת, ברגע שפודים את אותו איבר, ברגע שמוכרים את אותה בהמה, הכסף שמקבלים יהיה חולין חוץ מהכסף של אותו איבר שהוא למעשה היה כבר קדוש. אז לכן זה יישאר קודש, דמי אותו רגל לדוגמה, אם הקדישו את הרגל של העולה. בכל אופן סוברים ככה רבי מאיר ורבי יהודה, שניהם סוברים שברגע שמקדישים רק את הרגל, אז לא מתפשט הקדושה בכל הבהמה. אז אם כן, במקרה של תמורה. ודאי שלא נגיד שזה הדעה של התנא קמא, רבי מאיר או רבי יהודה. כי הרי הם סוברים בכלל לגבי מקדיש, שלא מתפשט הקדושה בכל הבהמה, גם כשמקדישים, אז כל שכן לא בתמורה, אז מה רבי יוסי בא להוכיח ממקדיש? אז ודאי שהמשנה היא לא הולכת לפי רבי מאיר ולפי רבי יהודה. ההמשך שם כתוב באותה משנה, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, מניין לאומר רגלה של זו עולה, תהי כולה עולה. אז אם כן, מי זה שסובר שפשטה בכולה הקדושה? זאת אומרת, מי זה שסובר שמדם מקדיש רגל, אז כולה בהמה נהיית קדושה? זה רבי יוסי ורבי שמעון. עכשיו, רבי יוסי חולק על התנא קמא של המשנה, ששתיהם אבל מסכימים שכשמקדישים רגל, כולה בהמה נהיית קדושה. אז מי זה התנא קמא של המשנה? רבי שמעון. אז אם כן, בכל אופן, מאיפה לומדים שאדם מקדיש רגל, אז כל הבהמה תהיה קדושה, תלמוד לומר, יהיה לרבות את כולה. בכל אופן למען, לפי מי רבי יוסי אומר שנגיד שכמו שתחילת קדושה של בהמה, כשמקדישים את הרגל, כולה נהיית קדושה, אותו דבר גם לגבי תמורה. איל רבי מאיר ורבי יהודה, מי התלוואי סברה? וכי הם סוברים בתחילת הקדש, שאם אדם מקדיש את הרגל, כל הבהמה נהיית קדושה, מה פתאום? אלא לב לרבי שמעון. ואם כן, מה שכתוב כאן עבר ועובר, אם אדם עושה תמורה על עבר או על עובר, זה לא נחשב תמורה. לומדים את זה מהקש למעשר, ולא בגלל שזה לא נחשב בהמה. אומרת הגמרא, לא. רבי יוסי תמה דנפשי כאמר, רבי יוסי בעצמו אומר, לפי טעמו האישי, שהוא סובר שכשאדם מקדיש בתחילה רק רגל, אז הקדושה נתפסת בכל הבהמה, ולכן הוא גם סובר שכמו שאני סובר לגבי תחילת הקדש, שהקדושה מתפשטת בכל הבהמה, כך גם בתמורה, אם אדם אומר תמורה, שהרגל של בהמת חולין יהיה תמורת קורבן, אז כל הבהמת חולין צריכה להיות בדין של תמורה. עד כאן השיעור על דף סמך ת'.